הרב בני לאו.
פרק ד' מכניס אותנו לקורבנות החובה. עד עכשיו היינו בנדבה, אדם רוצה להתקרב, אדם רוצה להביע את עצמו, להיות יותר דבק באלוהיו, רוצה לשמוח בבית המקדש, להביא שלמים, כל זה שייך לעולה על השלמים. ועכשיו פרק ד' מכניס אותנו לנפש כי תחטא בשגגה. אנחנו עוברים לנושא של קורבנות החובה של החוטא בשגגה, ואז יש לנו את ההיררכיות. אנחנו בונים את הפרק מכהן משיח שחוטא לאשמת העם. אחר כך אנחנו מדברים על כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, משהו שהוא מאוד מאוד ציבורי. עוברים לנשיא, אשר נשיא יחטא, ובסוף נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות השם. יש לנו היררכיה ברורה מאוד של חוטאים, כולם עשויים לחטוא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש פה איזו אמירה שהיא אמירה מאוד גבוהה, מאוד מרוממת, שהפרק הפותח את החטאים מתחיל בכהן משיח יחטא לאשמת העם. תחשבו איזושהי בשורה ציבורית, כשאומרים הרב הראשי, הכהן הגדול, איש המופת, איש המוסר, הוא חוטא לאשמת העם. זאת אומרת, הוא עושה מעשה שמחייב אותו, זה נתפס כאשמת העם, מכיוון שעיני כל נשואות אליו, או יותר מאשר עיני כל נשואות אליו, הלב של הכל פועם בו, שהרי שמות בני ישראל נמצאים על ליבו תמיד. ובתור שכזה, בתור הכהן, שהוא המשיח במובן של נמשך בשמן המשחה, כשהוא חוטא, אנחנו כולנו מושפלים. ולכן ראשיתו של הפרק הזה, שעוסק בכהן, המשיח שחוטא, הוא מביא פר, שזה קורבן מאוד גדול, לפתח אוהל מועד, סומך ידיו על ראש הפר, והכהן שמטפל בו, עושה לו את עבודת הכפרה הזאת של החטאת, מביא את הדבר הזה לפני השם, אל פני פרוכת הקודש, שם ממזים את הדם, הכל נעשה שם בפנים, מתוך איזושהי תחושת תומעה של הקודש עצמו. כשהכהן חוטא, כולנו חוטאים, וכשכולנו חוטאים, יש נתק בין עם ומקדש, ולכן הדבר הראשון זה הכהן עיני העדה. אחר כך אנחנו ממשיכים הלאה, כהן, עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל. הקבוצה השנייה זה עיני העדה, זה השופטים, מערכת המשפט. אנחנו מדברים פה על בעיה אחרת, בעיה שלטונית אחרת. אם אנחנו מדברים על הכהן שזה הלב, אז בוודאי שעיני העם נשואות אל מערכת המשפט, כי כשיש מערכת משפט, יש אמון, יש איזו יציבות, מלך במשפט יעמיד ארץ. כשיש לנו מערכת משפט מתוקנת, אז האזרח יכול לנשום שיש מישהו ששומר על אדני החיים. אבל כשמערכת המשפט מתערערת, אם עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מני הקהל ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, זוהי טעותה, זה חטאה של הסנהדרין, של המנהיגות המשפטית, שעושה איזשהו מעשה שמביא את כולם לנו לטעות בדרך. ואותו דבר כמו הכהן המשיח, גם הכהן הזה שנקרא עדת ישראל ישגו מעיני העדה, מביאים את אותו דבר, את הפער, ועוד פעם אנחנו מרגישים הריחוק הגדול דורש את הפער שיעשה כאיזשהו ביטוי לרצון שלנו לחפר על המקדש ולחפר על הנתק שיצרנו בינינו כאומה שלמה דרך עיני העדה, מערכת המשפט שהכתיעה אותנו וצריכה עכשיו לפייס אותנו, להחזיר אותנו לאישור דרך. והשלישי, אשר נשיא יחטא. קודם כל, המילה אשר לא נעלמה מאוזניהם או מעיניהם של חז"ל, וכשהם רואים את התיאור הזה של הנשיא, שזאת היא הסמכות הפוליטית, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל המצוות, הם לא יכלו להתעלם מהמילה אשר. המילה אשר בדרך כלל יכולה להתפרש כאם. אם הנשיא יחטא, אז זה בדיוק כמו שהפרק מופיע, אם הכהן יחטא, אם עדת ישראל ישגו, אחר כך נהיה אם נפש אחת, אשר במובן של אם. אבל בכל זאת התורה בחרה לשנות ולא לכתוב אם נשיא יחטא, אלא כתבה תורה אשר נשיא יחטא, שאומר כבר התלמוד הבבלי בתחילת מסכת תוריות, אשר נשיא יחטא יכול גזרה? מה? ברור שהנשיא יחטא, ואז התלמוד מציע קריאה שלפי המילה אשר היא לא עם הנשיא, אלא ודאי נשיא יחטא, גזרה שהנשיא יחטא. והתלמוד כמעט נבהל מעצמו ואומר, הכהן המשיח נאמר בו, אם הכהן המשיח יחטא, זה לא כמו אצלנו כתוב אשר נשיא יחטא. למה לגבי הכהן נאמר אם ולגבי הנשיא אשר? הרעיון הזה מופיע כאילו עימות תלמודי, אבל באמת אני חושב שיש פה איזושהי אמירה כל כך מרוממת. אשרי, אומר לנו רשי, אשרי הדור שנשיא שחוטא מסוגל להביא כפרה חטאת על חטאתו. יש פה איזה נקודת גובה, אשר נשיא יחטא. אנחנו יודעים שאדם חוטא, ואדם שמגיע למעלה גבוהה של פיקוד, של הנהגה, של רשות, של שררה, הוא בדרך כלל ינסה לא להתבייש בחטאו. אבל כשאתה זוכה לחיות בחברה, שאדם שעומד בראש, בצמרת, באיזושהי נקודת גובה כל כך גבוהה, ואומר אשר, נשיא יחטא, אנחנו כל כך גאים שאדם מתוך גובהו מסוגל להגיד חטאתי, כשאתה חי בחברה כזאת, אשרי העם שככה לו.